מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ברוכים הבאים למקבלים שבת, ברכוש, איזה כיף, כאילו תחושה של קצת שגרה. תראה, אחרי כל החגים, וכן נפגשנו, לא נפגשנו, הקלטנו לפני, ביחד, זה... פתאום שנייה אנחנו נפגשת כל שבוע ואפשר לדבר.
כן, נכון.
ושגרה לא שגרה עדיין,
זה קצת
אבל...
פייק שגרה.
כן, בסדר, נכון, שגרה כמה שאפשר בשגרה. כן. בין האזעקות לחדשות, להזיות, באמת, אין מה להגיד.
נכון.
איך עבר השבוע?
ברוך השם, מעבר לדברים המצערים שקרו, של חיילים שאיבדנו, ואני חושבת שכמו שאת אומרת, באמת קצת נכנסנו לאיזושהי שגרה, ואני מקווה שהיא תביא בכנפיה דברים טובים. לא יודעת,
כאילו הוא מדגדג לי להיכנס איתך בלשון על, על פוליטיקה, וכאילו כן, כן. כל מיני דברים שקרו השבוע,
נכון,
ששטריפו
נכון.
אותי,
כן, שיגעת אותי על התחקיר,
אנחנו
כל השבוע מתכתבות בקבוצה,
כן, כן.
ואנחנו
מדברות. והיום נגיד הטריף אותי, ראיתי, על כאילו אני אומרת לעצמי, רגע, שנייה, למה אין ועדת חקירה? כל מיני דברים שאתה אומרת, אני לא. מבינה, אני לא מבינה, אני אולי לא מבינה כלום. כאילו, ברכה, אני באמת 45 שנה על, על הכדור הזה, חשבתי שאני יודעת דבר אחד או שניים, אולי לא יודעת כלום. אולי
כן,
אני לא יודעת כלום. כל הערכים שידעתי, של האמנתי, שגדלתי עליהם, כאילו, אני כאילו לא מבינה, אני לא מבינה מה קרה.
אני מנסה להתמקד בטוב.
זה לא קשור אבל להתמקד
למשל
בטוב.
למשל בממשלת ארצות הברית המתגבשת שנראית שהיא טובה ליהודים. אני מקווה שהיא באמת תהיה.
בסוף יש לנו איזה חוב היסטורי והוא ימשיך להתקיים. אני פחות מודאגת. כאילו ארצות הברית, אנחנו צריכים בסוף להסתכל על עצמנו. ברור שהם האח הגדול, אבל אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. אני לא מתרכזת בהם.
היה משהו שריגש אותי השבוע.
מה?
זה כשראיתי את דניאל וייס שר על הבמה את אותו שיר שהוא שר לנו בבארי בבית השרוף של ההורים שלו.
אני רק אגיד, דניאל וייס היה כאילו האורך שלנו.
מה, הוא היה טכנאי פה ברדיו תל אביב.
הוא היה אחראי לצד הטכני, ואתה יודע, את מכירה בן אדם ככה כמה שנים, ואנחנו חולקות איתו אולפן משותף, ופתאום כאילו ידענו והיינו, ראינו אותו פה גם בעקבות האסון שהוא איבד את ההורים שלו, ופתאום כזה לראות אותו על המסך הגדול.
אבל תקשיבי, אם הוא יהיה באירוויזיון, וואי, המן, המן שהוא יהיה.
תהיה בשורה מאוד מרגשת לראות...
לראות אדם כזה שאיבד, אפשר להגיד את כל מה שיש לו פחות או יותר, את שני ההורים שלו, את הבית, וככה לצמוח, וואו, המן שהוא יצליח.
אז דניאל, רק שאתה יודע שאנחנו אוהבים אותך פה ברדיו, ואתה נסיך שלנו, ושרת מהמם, 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 מהמם.
כן.
נכון, את צודקת, זה באמת היה מאוד מרגש.
נכון. השבוע היה גם יום פטירת רחל אמנו, שאימא רחל, הבת שלי אגב זכתה להגיע לקבר רחל, להתפלל השבוע, ורחל אמנו היא...
איפה נמצא כבר רחל?
זה בבית לחם, קרוב לירושלים.
על ההיסטר.
כן, כן, יש הרבה הבטחה בדרך.
עכשיו להגיע לאזור הזה, לא יודעת.
את יודעת כמה אנשים הגיעו לשם השבוע?
אני, מהבת שלי, אומרת למותק, לא. שנה הבאה, שנה לא צריך.
זאת האמת.
לא יודעת, לא יודעת מה איתך, עם כל הכבוד.
היא נסעה בקבוצה.
לרחל אימנו השנה, לא יודעת. מפחיד אותי, לא יודעת, באמת, כל הדברים.
היו שם אלפים, עשרות אלפים.
אנחנו שוכחות ממה שקרה ביום שישי עם כל האמסטרדם הזה. כאילו, העולם השתגע, ואת יודעת, אני גם די בטוחה שהעולם התעורר מזה והם יבינו איזה...
אני מקווה.
תראי, אין הרבה ברירות, בואי, הם לא מבינים, זה הרי יפגע גם בהם.
אין הרבה ברירות, זה משפט שכאילו, אני לא יודעת אם אפשר להגיד אותו בעולם שלנו, כי קרו כל כך הרבה דברים שחשבנו שלא יכולים לקרות, והם קרו, אז...
כן, אבל את יודעת, בסוף זה לא רק נגד היהודים, האירוע הזה של טרור.
את יודעת אגב שאני הולנדית?
את הולנדית?
אני הולנדית, אימא שלי היא
לא
מהולנד.
לא הולנדית, אבל את לא אמריקאית גם? איזה כמה דרכונים?
אגיד,
היא סוכנת מוסד, והיא לא ספרה לנו ברכה, לא הבנתי.
תקשיבי, סבא שלי ברח מהולנד לפני השואה, והוא התיישב בארצות הברית. אז
הבנתי.
אני הולנדית ואמריקאית. וגם פולניה קצת.
ואת מחזיקה את כל ה... זה כולנו. את מחזיקה את כל הדרכונים?
לא, לא, אין לי דרכון הולנדי, ובכלל בחיים לא הייתי בהולנד, ותכננתי טיול שורשים, ואני לא יודעת אם אני אעשה.
שיהיו בקשר, אנחנו לא נטוס לשם, ולא יקדעו גבינה, ואף זה, והם לא הבינו מה הם הכניסו לעצמם.
זה כזאת ארץ יפה.
יפה, יפה, שתהיה יפה.
פרחים,
תחנות...
תחנות רוח.
תחנות רוח בתחת שלי, ברכה. אנחנו, את יודעת מה נורא מוזר? ראיתי כל מיני תגובות של ישראלים שירדו, או יהודים שגרים שם, הם ממש בהכחשה. הם ממש לא מבינים את זה, הם אומרים לא.
הם מסבירים לעצמם, זה הקונספציה.
תראי,
גם אנחנו הסברנו לעצמנו.
הם לא נורמליים. תגידו, אתם לא מבינים מה קרה שם? הם לא מבינים מה קרה שם, באמת. אבל כן, יש שיגידו שפה יותר מסוכן.
אני לא יודעת.
תראי, אני לא נותנת...
טוב, מילה מתערבת פה, היא רוצה לעלות לשידור.
תראי, אני אגיד לך, אני לא נותנת לילדות שלי, נגיד, לנסוע באוטובוס בדיזינגוף. נגיד, דוגמה קטנה. אני לא נותנת להם.
כן?
כן.
אבל אז אין לה דבר סוף.
אין לה דבר סוף, אבל אנחנו...
אם אנחנו נתנהל מהפחדים שלנו...
תשמעי, מה זה מהפחדים? אנחנו עדיין הולכים ומסתובבים וחיים את חיינו. אבל אני חושבת שיש דברים מאוד מתורגטים, וכרגע שאנחנו בשנת מלחמה, לא חובה. כאילו, לא חובה, באמת, כאילו...
אני מאוד מאוד משתדלת לעשות את ההפרדה ולא להגביל אותם בגלל הפחדים שלי.
אבל באוטובוס אני מפחדת, אני אומרת לך בכנות, בתחבורה ציבורית, בעיר שלי, אני מפחדת, תקראי לי משוגעת, ואני, את יודעת, ואני לא בן אדם חרדתי, אני באמת, באמת, כאילו, תמיד הולכת עם המשפט הזה עם השם של הטיל כתוב עליו, יעל, אז סובית,
כן, את אישה מאמינה, את אישה מאמינה.
נכון, זה מה אני יכולה להגיד, כאילו, בפנים שלי אני מאמינה, כי אני אומרת, אני צריכה לחיות את חיי, אבל יש משהו שהילדות הן קטנות, והן עוד לא במודעות, לא שאני יכולה להגן על עצמי באיזה צורה, אם אני אהיה ב... אבל לא יודעת, כאילו זה קצת שאני יכולה לגונן עליהם.
הקו האדום שלי זה לנסוע בלילה לשומרון.
ממש קו אדום, זה קו אדום זוהר, זה לא קו אדום.
זה לא במושגים שלך.
תגידי, אז יש לנו היום אחלה תוכנית, נדבר קצת על פרידות, נדבר קצת על אפליקציות חשובות שהתחילו, וזהו, יש לנו עוד מלא על מה לקשקש, אז בוא נגיד שלום גם לאמרי בן עוזיאל על הצד הטכני, מילה סוויטלמן, העורכת והמפיקה שלנו, יאללה, פרשת השבוע.
פרשת השבוע.
מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
יאללה, תני לי קצת פרשת שבוע.
אז פרשת השבוע, האמת שפרשות השבוע כל כך מעניינות עכשיו, אנחנו בעיצומו של חומש בראשית, פרשת וירא, וכל סיפורי ההיסטוריה של ההיווצרות של העם שלנו ממש עכשיו קורים, ואנחנו לומדים בפרשה על אברהם אבינו, ועל יצחק הבן שלו, ואברהם אבינו הוא נקרא בפרשנות, ובכלל הוא היהודי הראשון, כי הוא בעצם הראשון שהכיר בבורא עולם, מעצמו אגב, והוא גם מל את עצמו, זאת אומרת הוא עשה לעצמו ברית מילה, וממנו נולד יצחק.
מל את עצמו?
כן, כן, איי, כן,
איסטר.
כן. בגיל 99, לא סתם. ולא היה אז מנתחים והרדמות, אבל הוא קיים מצוות מילה, שזה מצווה מאוד מאוד בסיסית ביהדות, כמו שאנחנו יודעים.
שזה היה מבחינתי, ברגע הזה שאני עשיתי ברית לבן שלי, אני חושבת שזה אחד הרגעים הכי קשים בחיים שלי. אני ממש חשבתי שאני מתמוטטת.
את הרגשת שאת מתעלפת בברית?
מתמוטטת, כן. כאילו הרגשתי כמו שאני מעלה את בני לעולם, ואמרתי עצמי, כנראה...
אפרופו אברהם אבינו, אפרופו, שהוא באמת. עשה את זה, כן.
ואמרתי עצמי, הנה כאילו... זה הרגע שאני כאילו אולי ארגיש הכי יהודי בעולם, כאילו הנה הרגע שאני שמה את הדבר הכי יקר לי, ועושה, תשמעי, זה באמת אחד הדברים הכי קשים שהרגשתי שעברתי בחיים.
ממש ככה. את עמדת במבחן היהדות שלך.
קשה מאוד. את יודעת, ואני ישבתי שם, ואת יודעת, מבחוץ, תמיד אני רואה בריתות נורא שמחות ונורא הפי. אם היית רואה את הברית שלי, היית חושבת שזה שבעה.
כן.
אני בוכה, האחיות שלי בוכות איתי, מחזיקות אותי. אבא שלי כזה רגיש אמר לי, אני לא מחזיק, תעזבו אותי, אני לא יכול. הוא לא היה מסוגל להחזיק את הילד.
זה הלחיץ אותו.
נתתי את זה לסבא השני. כאילו, לא היינו מסוגלים, אנחנו כאלה אשכנזים רכים, אנחנו לא יכולים להכיל את זה.
תראי, יש משהו באמצע, אני גם לפעמים נמצאת בבריתות שממש מניפים את התינוק, ואני אומרת לעצמי, רגע, רגע, הילד הזה עבר עכשיו משהו, אבל יש משהו באמצע, בין האדישות האשכנזית לא... או הפחד והלחץ.
לא, אנחנו היינו כל כך כאילו, באמת הרגשתי גם אישה הורמונלית וזה, שאני לא יכולה לעמוד בזה, שאני עוד שהיא מתעלפת, ואז כל מה שרציתי זה כאילו לתת לו את הציץ שלי, והרגשתי שאני מסוחררת, כאילו מה עשיתי, איך עשיתי את זה, אבל...
אבל תקשיבי, הבאת פה נקודה. הבאת פה נקודה, הנושא של ברית מילה זה לא סתם, זה לא סתם שמלים ילד בגיל 8 ימים שהוא לא אדון לעצמו, הוא לא מחליט. זה בעצם החלטה שאנחנו עושים בשבילו, אנחנו כהורים יהודים, בעצם גורמים לילד לממש את היהדות שלו, וזה גם לא נקרא סתם ברית. זה קריטת ברית, זה ממש ברית דמים, זה משהו
כן,
שהוא או, מעבר להבנה.
לאור יש איזה משפט יפה שהוא אומר, כמו שאבא שלך לוקח אותך, אתה לוקח את זה, כאילו יש את הדבר הזה שהוא... שהוא יותר עמוק.
כן, מה... זה כאילו חזק, זה משהו שהוא עובר אצלנו בתורשה, והברית הזאת של ילד כל כך קטן, שאנחנו בעצם עושים איזושהי פעולה בגוף שלו, שקורטת את הברית שלו ליהדות שלו, לאלוקים שלו, לעם שלו, זה נקודה חזקה, והיא מאתגרת, אין ספק, ו... בוא נדבר רגע על זה שבנות לא עוברות את זה.
ברוך השם.
ואומרים שזה דווקא בגלל שהבנות... הנשמה שלהם, יש להם במובן מסוים נשמה גבוהה יותר, הן יותר מאמינות, הן יותר קשורות לאלוקים בטבע שלהם, והן לא צריכות את הברית הזאת. מה תגידי
ברית?
על זה?
מה פתאום ברית? אוי ואבוי ברית לאישה, אוי ואבוי שלא נדע מצרות.
ודווקא נשים שלא עוברות את הברית, הם אלה שביהדות מעבירות את היהדות הלאה. זאת אומרת, היהדות נקבעת דווקא על פי האישה.
האישה.
תראי כמה הכוח של האישה הוא חזק ביהדות. וזהו, וזה יהיה פרשת שבוע להיום. תקשיבי, היום אמרתי לך שהשנה את תתחילי להגיד פרשת שבוע.
יאללה, תראו מה נהיה ממני.
מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ועכשיו, את יודעת, כאילו כל הזמן, אני קורא, כל יום עוד זוג מתגרש, עוד זוג נפרד, כל הזמן יש כזה גל של פרידות, לא רק של אנשים מפורסמים, מה שאנחנו ככה רואים בתקשורת, ברכילות, זה אנשים מפורסמים, אבל
כן.
תשמעי, בין הקורונה לבין המלחמה, אנשים לא שרדו את האירוע.
וואו.
גל של פרידות. כן. אז בדיוק בשביל זה, חשבנו לדבר על, לדבר עם מטפלת זוגית, ככה לקבל קצת טיפים, לשאול למה ואיך, בוא נגיד שלום לענבר פוירשטיין, מטפלת זוגית בעלת תואר שני ועובדת סוציאלית עם התמחות בטראומה, מה העניינים?
מה נשמע? מה שלומכם?
איזה כיף שאת איתנו, תגידי שלום גם לברכה, אני יעל.
שלום, שלום.
אז למה דווקא עכשיו פתאום אנחנו רואים כזה גל מציף אותנו של המון המון פרדות?
קודם כל בוא נתחיל מנתון סטטיסטי פשוט, יש עלייה באחוז הגירושים. אם זה קורה אצל מפורסמים יותר, רואים, אנחנו פשוט נחשפים לזה יותר, יותר מדברים על זה, יותר מודעים לזה.
כן.
אבל למה זה קורה? כן, למלחמה, את דיברת על הגל בין הקורונה למלחמה, אבל למלחמה יש השפעה עצומה. זה חתיכת אתגר לזוגות, מתח, לחץ, עצבים, ריבוי של משימות. זוגות מנסים לשרוד את זה, ושוכחים לשרוד את הזוגיות, את המשפחה הקטנה, את הדברים שקורים בתוך הבית, שיש כזה אירוע גדול, משבר גדול בעולם.
יש גם את העניין ההתמודדות הכלכלית, אני חושבת שהרבה משפחות נקלעו אולי לסיטואציה של...
בוודאי, מילואים נקים ומפונים ביחד, יש מלא משפחות כאלו.
כן, והמילואים זה גם עניין בפני עצמו. זה פשוט חבר'ה נשארים ממש לבד במשך חודשים.
בוא נדבר קצת על כאילו, תראי, אנחנו כולנו בטראומה. בוא נקרא לילד בשמו. אנחנו כולנו בטראומה וכולנו חווים גם קושי בזוגיות, כי יש איזו התרחקות. אני חייבת להגיד לך, אני מסתכלת על הבית שלי. אני, יש לי בעל שמכור לחדשות, ואני חייבת להגיד לך, באופן רשמי זה מאוד מרחיק. שהוא פותח כל ערב חדשות, וזה צרה קטנה, כן? שהוא פותח כל ערב חדשות, יאללה, סלמת, איבדת אותי, אני לא יכולה.
כאילו מנותק.
לא, גם, סליחה. אני מבינה, היינו בחודשים כאלה, אי אפשר כל ערב, 8 בערב, כאילו יש לו שעון פנימי, מדליק שנייה רגע להתעדכן. עכשיו, ברגע שאני רואה את הפאנלים האלה, את התלחויות האלה, את הלוויות האלה, באמת כל ערב, ואני לא יכולה לברור, כמו שאני מסתכלת בטלפון שלי, ושנייה, אני נכנסת, לא נכנסת, אני חוטפת כזה בום ללב שלי, של כאילו...
יאיר, את לא הראשונה שמתארת את זה, והיו לי...
אל תגבי, אל תדבר אליי, אני נכנסת לחדר, אני סוגרת את הדלת, אני לא מסוגרת, אני כבר במוד אחר.
זה פער, זה פער שמאוד קשה לגשר עליו, כי יש אחד שאנחנו כבר מגיע אצלי לפתרונות, דיבור על פתרונות. יש אחד שכדי להתמודד עם הסיטואציה הזאת, הוא חייב להיות לחוש שליטה, הוא חייב להיות מותקן בחדשות. ואת בהתמודדות שלך צריכה ניקיון, שקט, התכנסות עם הילדים, התכנסות עם חברות. זה פער בין בני זוג ובדרך התמודדות שלהם עם הדברים ובהכרה בדברים.
לגמרי.
אז יש גם פתרונות, אני צריכה פתרון דחוף ליעל. זה קצת הלחיץ אותי.
יש הרבה פתרונות, אבל זה לקראת סוף השיחה שלנו כבר עכשיו להגיד לכם אותן?
אפשר להתחיל עם טיפ אחד.
קודם כל, אמרתי את המילה הכרה. יעל צריכה להכיר בתחושות של בעלה. איך הוא מתמודד עם זה? מה הוא צריך כדי להירגע?
אבל אני הייתי מצפה שפעמיים שלא בשבוע שהוא ישחרר אותנו מהחדשות האלה, באמת. בוא תגיד לי, היום נראה סרט, נכון? בוא תגיד לי, היום נראה סרט, אז מה הוא אומר לי? אז ב-9 נתחיל, כאילו, עזוב, אז
נראה לי רק להתעדכן, ואז...
אז ב-9 הוא רק יראה את המהדורה, ואז הוא יבוא. ואז הוא כאילו יחיד את הפופקורן ויבוא.
אבל תגידי לו מה את צריכה.
תשמעי, זה כבר כל כך מתסכל הקטע הזה, בשבילי הקטע של החדשות, זה נשמע מצחיק, אבל באמת זה מאוד מתסכל אותי.
הרבה זוגות יש ביניהם את הדבר הזה, אולי זה צרת רבים נחמה טיפשים, אבל את לא בסירה הזאת לבד.
אז מה הטריגרים, ולמה באמת אנשים בוחרים להתגרש? הרי זו תקופה כל כך מטלטלת גם ככה, אז למה...
וגם להישאר לבד זה לא כיף במצב כזה.
אז כאילו... אני אומרת, למה לא להגיד, שנייה, לא שאני מבינה גדולה, אבל כאילו אני אומרת לעצמי, הכל מטולטל, לא עדיף שנייה, בוא נחכה,
עמוק.
נבין מה קורה, אנחנו לוקחים כאילו החלטות מאוד דרמטיות בתקופה...
בזמן דרמטי, נכון,
בזמן דרמטי. אתם
לא להיות
בעצם,
פזיזים.
אתם מציינות את המושג שנקרא הקש ששבר את גג, את גג, את גג הגמל.
כן.
שבעצם, ככמו קטליזטור, המלחמה או הקורונה, או איזושהי מחלה שקורה במשפחה, היא שוברת את הכל, היא מרסקת את הכל. אבל כנראה שאת אומרת למה אנשים בוחרים להתגרש, כי כן היו פערים לפני שלא טופלו, כן היו הבדלים לפני, כן היה חוסר הסכמות, אבל לא נגעו בזה.
זה כאילו מקבל העצמה.
בדיוק, זה מועצם. בול המילה.
אני במקום... בכללי חושבת שמי שהיה לו טוב לפני, אז הטוב מועצם במשבר,
נו,
והפוך.
די, אבל אחרי 20 שנה, כמה טוב, כאילו באמת, בסוף...
אבל גם מי שהיה לו רע לפני, הוא עדיין יכול לעלות על דרך המלך, הוא צריך ללכת לטיפול, הוא צריך להתייעץ. למה כשאנחנו לא מרגישים טוב, אנחנו הולכים לרופא ולוקחים תרופה? כשהאוטו מקבל מכה בכנף, אנחנו הולכים לטפל, נכון? למה בזוגיות אין את המושג הזה? רגע, בואו נטפל, בואו נבדוק למה זה קורה, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. אנשים לא רוצים להשקיע זמן ואנרגיה, אני לא מדברת על כסף. אפשר גם לבד לטפל בזוגיות ולהשקיע בה.
אבל לתת
לדייטים, לדבר.
אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושבת את יודעת, אתמול, שלשום, דיברתי עם חבר שאמר לי, אני בדרך להתגרש. אמרתי לו, מה? כי כזה הוא חמוד, ואשתו חמודה. והוא אומר, תשמעי, אנחנו גדלנו בנפרד, אנחנו לא רוצים את אותם דברים, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה להיות שמח. אמרתי לו, אבל מה אתה חושב? תמצא, כאילו עכשיו חברה, אוקיי, תתחתן בפעם השנייה, נגיד. מה אתה חושב שלא יהיו בעיות? אז יהיו בעיות אחרות.
מה יהיה חדש אז?
כאילו, אני תמיד חושבת שאנחנו נחליף את הבעיות בבעיות אחרות פשוט. כאילו, ההתמודדות בסוף הכי מורכבת של החיים שלנו
זה זוגיות.
כל הזמן אני וברכה מדברות על זה.
נכון.
זאת התמודדות. אני כן רוצה לציין, לסייג, יש כאלו שלא נועדו לזה, לא נועדו ללונג רן, לא נועדו לצעידה ביחד עד גיל 80-90, וזה גם בסדר.
ויש כאלה גם שקל להם יותר.
נכון, אבל כאן אני חושבת, אני, לדעתי האישית והמקצועית, אין צורך למהר בלהתגרש. קודם כל להיות בטוחים שעשיתם הכל כדי לא להתגרש.
אני גם חושבת שכאילו היד כל כך קלה היום, שאני באמת חושבת שכאילו אם אתה מתגרש, תדע שעשית הכל. שלא, אתה יודע, אני פוגשת אנשים שאומרים לי, נגיד, אומרים לי, היום, אחרי שעבר עשור 15 ואנחנו חברים טובים, וואלה, אולי היינו מהירים, אולי היינו מציזים. יכולנו להילח... כאילו, אתה נמצא באיזושהי נקודה שאתה כאילו כל כך בוער, שאתה לא רואה ממטר.
יעל, יש גם סלבס שחזרו להיות ביחד.
מי?
יש את השחקנית מהקאמרי, טלי, חזרה להיות עם בעלה. יש עוד, נכון. יש זוגות, יש זוגות. יש
אבל
המשים.
זה מאוד נדיר.
זה גם קורה. את לא שומעת את זה, כי אולי אנחנו לא...
כי בכללי התקשורת יותר אוהבת
אותה. אני הייתי בחתונה שנייה. של מישהו שהתגרשו וחזרו אחרי כמה שנים.
וואלה.
זה היה מה זה מרגש. עם הילדים וזה, זה היה מה זה מרגש. כאילו מצאו את עצמם שוב חזרה.
כן, יש גם זוגות באמת שהם בפרק ב' והם מאוד מאושרים בדיוק. שבוע שעבר שמעתי פאנל שהשתתפה בו צופית
גרנט,
והיא אמרה, אם לא היה כך וכך וכך, אז לא הייתי מתגרשת מאברהם ולא הייתי מתחתנת עם שולי, וכמה אני מאושרת היום. אז כאילו יש באמת...
יש סיכוי לאהבה.
לגמרי.
אבל תשמעי, השאלה שלי כאילו היא, שאתה מתאהב, אז הכל נורא ורוד, ואתה כאילו לא שם לב לדברים קטנים, והכל כזה נותן לך תחושה נורא נורא טובה. אבל מה לעשות, כאילו במציאות של החיים, ההתאהבות הזו עוברת, ונשארת חברות, ונשאר שותפות, ונשארו המשפחה והילדים, ובלה בלה בלה. אז כאילו אני אומרת, מה, לא נחווה יותר אהבה כזה התרגשות בחיים שלנו?
לא, תחווי, את פספסת את האינטימיות ומיניות, וכן, אפשר גם לומר ברדיו סקס, גם בזה אפשר לחוות מחדש, צריך להשקיע בזה.
כן, אבל עם אותו בן זוג, אבל עם אותו בן זוג זה די קשה לחדש את ה...
תלכו, תלכו לייעוץ, אפשר לחדש, אפשר ללמוד, אפשר... אני בוודאי. חושבת שזה ממש עניין של השקעה, ואני נשואה כמעט עצמו. 26 שנה.
יאו, אלי.
ושוב, זוגיות זה אתגר, אבל לא הייתי חוזרת לזוגיות של פעם, אני רוצה את הזוגיות של היום.
איזה חמודת.
הבוגרת יותר, הלומדת יותר, המכילה יותר, עם כל האתגרים והקושי.
המאפשרת יותר, כן.
תגידי, אבל עכשיו זה יותר מתמיד או זה רק נדמה לנו?
ביותר מתמיד, ביותר מתמיד. האחוז על איזה, יש סיבות עמוקות, מתערר העולם הערכים שלנו, ככל החשיפה, סושיאל מדיה, עוד מלא דברים עמוקים, זה דיון ארוך, אבל כן.
לא, זה דווקא מעניין אותי, רגע, בוא נצלול לזה עוד שתי דקות. מה זה אומר, התערר עולם הערכים?
היום, את יודעת מה, אני אלך אפילו על אומן, היום אנשים, ואומנים בעיקר, הם רוצים, יש תחושת הפומו שפעם לא דיברו עליה. אני רוצה יותר, אני רוצה עוד חוויה. לא רק במיניות, אני רוצה להכיר עוד, לנסוע למקומות בעולם. פעם קריירה,
אני למדתי את המושג
מאוד.
ג'ומו, the joy of missing out.
אה, אוקיי.
כאילו איזה כיף, תלכו, תהנו, סלמת, אני, טוב, גם הכיף הזה בלא תמיד לרדוף אחרי...
למדתי משהו חדש, אבל רוב העולם היום בפומו. והוא רוצה להספיק, והוא רוצה לעשות קריירה, והוא רוצה להרוויח כמה שיותר כסף. וכן, לפעמים, זה בא על חשבון דברים אחרים.
לגמרי נאמר, איזה הוא עשיר השמח בחלקו.
בחלקו.
לא כל הזמן, כל הזמן לחשוב מה עוד לא עשיתי, אלא יותר לראות מה כבר יש לי. והאמת שגם במלחמה זה יכול להתעצם הדבר הזה, כי היום אנשים מאבדים את הדברים הכל כך בסיסיים שלהם, אז אני לפעמים ככה נכנסת למיטה ואני אומרת לה, תודה אלוקים שיש לי את המיטה שלי, שיש לי את החדר שלי.
הכרת תודה, כן. להוקיר תודה על הקיים.
נכון, אבל אני חושבת שהדבר הזה בכלל בזוגיות, אפרופו החבר הזה, הוא גם, זה בדיוק מה שהוא אמר לי, הוא אמר לי, אני לא מרגיש מוערך. אני לא מרגיש מוערך בבית.
אבל זה משהו שאפשר לטפל בו ולדבר עליו ולעבוד עליו.
אני מסכימה.
ולשנות אותו.
נכון, אני מסכימה, זה רק עניין של רצון.
הוא מוזמן לבוא אליי לקליניקה.
כן, אז בואי תני לנו כמה טיפים ככה לסיום. איך בכל זאת לחזק?
אבל אני אומר כמה טיפים שהם דרך אגב רלוונטיים לחיי משפחה ולא רק לזוגיות.
כן.
קודם כל זה זמן שיח רגשי פתוח ומוגדר. דייטים, תצאו לדייטים. נכון, אתם יושבים ביחד ורואים טלוויזיה. נכון, הלכתם להצגה הפעם לא, דייט קבוע.
שלדבר.
כן, להיות
נכון,
ביחד.
נכון, זה מה זה חשוב.
של doing the being. להכיר, דיברנו על מה של להכיר בכל אחד בהבדלים בין אחד לשני, ולא להשוות ולא להתחרות אחד בשני. להביע דאגה. להראות לצד השני שאתה דואג לו, הוא כבר אוטומטית מתרכך ומתקרב. חום, חיבוק, נשיקה, מיניות, אינטימיות, זה כלי, זה כלי מרפא, זה כלי מקרב, זה כלי לביטוי.
וגם מה שיהיה אמרה קודם, הערכה.
חד משמעי. הערכה
זה מאוד מאוד. אני חושבת שהדבר הכי בסיסי זה לרצות. כי ברגע שאתה רוצה, לא הרמת ידיים, זה הכל עניין באמת, אני אגיד לך, אני ברומן הרומנטי, אם אני אי פעם ירים ידיים, זה באמת קל כל הקיצים, אני עדיין מאמינה שיש סיבה שאני בחרתי אותו, ואם אני בחרתי אותו, אז אני צריכה לרוץ איתו, ויהיו תקופות יותר מדהימות, ויהיו תקופות פחות מדהימות, ולהכיל גם את הדבר הזה, גם אנחנו עוברים דברים, מה? חס וחלילה, אני לא יעבור משברים בחיים שלי, הוא לא יעבור משברים, אבל בתוך הדבר הזה,
לפחות יש לנו את הנאמנות הזאת.
גם אהבה.
כן,
על
כן,
זה,
כן.
על זה אסור בחיים להתפשר. אני מרגישה.
יצאתי שאני למדת מכם.
איי, איי, איי. ענבר פורשטיין, מטפלת זוגית, בעלת תואר שני, ועובדת
אותנו.
סוציאלית עם התפחות בטראומה. תודה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
ולא נתייאש כל כך מהר.
לא, לא.
לא,
תנסו,
ממש
תנסו.
לא.
תנסו, לכו לענבר.
ואם לא טוב, לדעת גם לקום וללכת, זה גם בסדר גמור, מותר לנו.
גם.
תודה רבה, ענבר.
תודה.
בשיתוף הפרויקט המוזיקלי צמה מנגיש ניגונים חסידיים עתיקים בביצועים עכשוויים. חפשו אותנו באפליקציות המוזיקה. מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ועכשיו יש לנו את הזכות להגיד שלום לרז מטלון, גיסם של יוסי ואלי שרעבי שנחטפו בשביעי באוקטובר. יוסי נרצח בשבי, אלי עדיין שם, אשתו ושתי בנותיו נרצחו. אז שלום רז.
שלום, שלום רב.
שאלה גרועה, אבל עדיין תשאל, מה שלומך?
כן, אני שומע את זה הרבה, ואני משתדל לענות בפשטות, כאילו, שלומי בסדר, כי אני מסתכל תמיד ביחס לאלי ולכל שאר החטופים, אז אני אומר, שלומי בסדר, כלומר, הדאגה שלי נמצאת במחוזות אחרים, אז כן.
אז לפני הכל תגיד שלום גם לברכה שיושבת פה לידי.
שלום, שלום.
ולפני שנצלול לסיפור, למיזם שלכם, של האפליקציה, אני כן רוצה מאוד שנדבר על הסיפור שלכם, כי אתה יודע, אני מרגישה שכל המשפחות חוות, ולכולנו יש חיילים ואחיינים שהם מגויסים, ואין משפחה שהמלחמה הזאת לא פוגשת אותה. בכל זאת, אנחנו מאוד קטן, אבל אצלך זה פגע באמת חזק וישיר. אז בוא נדבר קצת על הסיפור שלכם.
כן, וואו. אתם יודעים, אנחנו בתוך המאבק הזה כבר כל כך הרבה זמן שאנחנו כבר מוצאים את עצמנו פחות מספרים את הסיפור. יכול להיות שיש לזה סיבות, אולי אנחנו מנסים טיפה להתרחק מזה, וכמו שאמרתם, העוצמות הן יוצאות דופן. זאת אומרת, הגודל של האובדן הוא כל כך גדול שאם אני אתעמק בו וינסה ככה להבין את גודל באמת, האובדן זה יהיה קשה מאוד ברמה היומיומית, אז אנחנו כאילו פורסים איזשהו מסך עשן כזה, אבל בוא נעשה את זה, בוא ננסה רגע אחד.
כאילו רק כזה שאתה יודע, אני מרגישה שבדיוק אני וברכה דיברנו על זה, שבהתחלה הכרנו כל סיפור, והיינו מראיינות פה ועושות גוגל ולומדות, ונכנסות לעמודי הנצחה, וממש כאילו האנשים של השביעי לעשירי נורא הכרנו, וכמה שזה הולך ומתרחק, אז החללים עכשיו, מרוב שזה כואב, אני אגיד משהו נורא אכזרי, אני לא נכנסת לקרוא להם, כי אני לא יכולה להכיל יותר את הכאב הזה.
זה מרגיש קצת מגנה. ננה, אבל אפילו אתה אמרת את זה, שאולי אתם קצת מגנים על עצמכם גם בלא לחזור כל פעם לסיפור.
חד משמעית, חד משמעית.
אז בסופו של דבר אנחנו אנושיים.
משפחת שרעבי שאני התחברתי אליה לפני 30 שנה כשהתחתנתי בעצם עם אסנת, והפכתי חלק מהמשפחה המדהימה הזאת, ובעצם
אנחנו גם ראינו את הבית שמהם הם נחטפו בבארי, את זוכרת ברכה?
של יוסי בעצם.
כן.
כן, הבית שכבר בעצם נשרף, ובינתיים גם כבר נהרס, ובעתיד ייבנה מחדש. אז כן, שתי משפחות, המשפחה של אלי והמשפחה של יוסי, שני אחים שנולדו בתל אביב, וכל אחד בזמן מעט שונה מצא את דרכו לקיבוץ. אלי התחיל בגיל צעיר יותר, אשתי אסנת הייתה גם כן במשפחה, עזבה את הבית ועברה לקיבוץ הזורע ואחר כך לשדה יואב, ובעצם כל המשפחה בצורה כזו או אחרת זה היה ככה נכון בתקופה הזאת, עזבו לקיבוץ והמשיכו את חייהם שם. אסנת בסופו של דבר לא נשארה בקיבוץ. אז
רגע, ואלי ויוסי גרו קרוב אחד לשני?
אלי ויוסי בשתי שכונות שונות בקיבוץ. אלי היה שם ממש מגיל צעיר, יוסי חבר לאחיו בערך שהוא היה משהו כמו 27-28, משהו כזה. ולמעשה חיו שני משפחות מאוד מאושרות. הקיבוץ תמיד היה חלק מאוד מאוד משמעותי בהוויה של של כל המשפחה. אז חגים שם בקיבוץ.
אני גם מרגישה, גם האוכלוסיות שם של הקיבוצים, זה אוכלוסיות באמת מדהימות, כזה אנשים סופר מלח הארץ. אני יכולה להגיד לך על אחותי שהיא קיבוצניקית, שבאמת יש משהו בקיבוץ, אני רואה, אתה יודע, אני באה לחג שבועות, ואני רואה את ההוואי ואת הצחוקים ואת הבמה, יש משהו שהוא באמת קצת אחר בקיבוץ, והוא נורא מרגש וביחד, וזה לא קלישאה. הוא לא קלישאה.
כן, יש שם פשוט חיים. זה המקום חי, שמח, מאוד מעורב קהילתית וחברתית, מאוד מחובר לעונות השנה ולחגים, כלומר האירועים הם קשורים אל הארץ,
כן, סביב האדמה.
והתקופה שאנחנו מטיילים שם בתוך השדות, ואני זוכר את אלי ככה שהיה מאוד מוטרד מזה שאנשים שבאים לטייל נכנסים אל תוך שדות החיטה, ואני זוכר שהוא היה ככה מאוד ככה חרד לשדות החיטה בזמן שמטיילים, ואני זוכר אותו ככה, והכלבים רצים אל תוך שדות החיטה.
רגע, והם היו יחד בחג? זאת אומרת, הם היו ביחד
בחג הספציפי הזה? אנחנו מדברים
בשש וחצי, מה קרה בשביל לאוקטובר?
כן, בשש וחצי בבוקר ששניהם בעצם
שני המשפחות היו בבית ובבתים שלהם. אגב, הבן שלי גם גר בקיבוץ בערי, והוא חבר לדודים שלו ועבד יחד עם יוסי במפעל לפני הטיול הגדול שלו, ולשמחתי ביום הנורא הוא היה אצלנו בבית, אז הוא שרד את זה. אבל כן, ב-6:29 שני המשפחות היו בבתים שלהם, כל אחד בביתו. הבית של אלי היה בשכונת הכרם, זה היה שכונה שספגה פשוט זוועות נוראיות. כלומר, הם הגיעו שם בעיקר לרצוח ומעט נחטפו, אבל שכונת הכרם זו שכונה מערבית שחטפה באמת קשה מאוד. יוסי ונירה והבנות בשכונה יותר פנימית, אבל גם הם, המחבלים חדרו אליהם הביתה, נכנסו. נירה תמיד מספרת את הריחות של הג'חנון שהיו, זה הג'חנון של חנה, אמא חנה.
אז המשפחה של יוסי, מה קרה לאשתו ולילדים?
המשפחה של יוסי, בעצם יוסי ואופיר, שהוא החבר של יובל, הילדה הגדולה של יוסי, נחטפו. נירה ושלושת הבנות, יובל, אופיר ואורן, הורדו למטה, כן, ממש מחוץ לבית. ובסופו של דבר הצליחו לשרוד את זה, כלומר, גם כן במהלך מאוד הירואי של נירה, שאספה את השכנים ביחד ובעצם החביאה אותם באחד מהבתים, והצליחו להחזיק שעות רבות עד שהצבא בא ובעצם חילט אותם, והעביר אותם אל מחוץ לקיבוץ, וזכינו באמת בנירה והבנות, ככה במשך תקופה של כמעט 100 ימים נלחמו על יוסי כולנו ביחד, ובסופו של דבר אז יש פה ממש איזו אלי.
רגע, ומה קרה לאלי? כן,
אלי בעצם כבר בשעות היחסית מוקדמות ביום חדרו המחבלים אל תוך השכונה ובעצם רצחו את כל המשפחה של אלי, את ליאן, את נויה ואת יעל. ליאן, אשתו היא בעצם אזרחית בריטית, ונויה בת 16 ויעל בת 13, והם
אפשר להכיל את זה ביום הזה.
אני מנסה כאילו לדמיין איזשהו מפגש משפחתי שלכם, או חג. זה כאילו, האם יש בכלל איזשהו יכולת לייצר תחושה של משפחה, של שמחה, של חג, או שרק עסוקים באובדן?
אנחנו מאוד משתדלים. בכל זאת יש לנו עוד ילדים צעירים במשפחה, ואנחנו חייבים להחזיק איכשהו מעמד, אבל זה... זה הרבה פילרים, זה המון עמודי תווך של המשפחה.
שחסרים.
שכל אחד מהם הוא חוליה מחברת.
שנייה, אני סופרת קודם כל לפחות חמישה אנשים.
חמישה אנשים שלא איתנו, ורק אחד שעוד יש לנו סיכוי להחזיר בחיים.
וואו.
וגם את יוסי, שעדיין לא נמצא איתנו, למרות שהוא נרצח, הוא נשאר כמו תעלומה כזאת לא פתורה.
זה לא נסגר.
כן, עד שלא תהיה קבורה זה לא יסגר, אין מה לעשות. בסוף אנחנו...
ליאן, נויה ויעל קבורות אצלנו בבית העלמין במושב, כי אז לא קברו בבארי. אז כשאנחנו, אני ואסנת, יוצאים בבוקר עם הכלבה לטיול,
זה מה שאתם רואים.
אנחנו מגיעים לבית העלמין של המושב. אז זהו, אני אגיד את האמת, אני מאוד משתדל לא לייצא, סליחה לעזור את הסבל שלנו. אני באמת...
אני יודעת, אבל אני גם רוצה להגיד לך שזה דבר נורא נורא חשוב, כי אני חושבת שכמה שנהיינו כהי חושים, ואנחנו, קשה לנו, אנחנו צריכים לזכור רגע, ובעיקר לזכור את זה, כי יש לנו 101 חטופים שם, ואני חושבת שהם, אתה יודע, אנחנו חיים את חיינו, אבל אנחנו לא יכולים לשים את זה בצד. אנחנו צריכים כל הזמן לדברר את זה, וכל הזמן לדבר. בלי זה אני וברכה משתדלות פעם בשבוע לדבר עם משהו שקשור לחטופים, למשפחות, לשכול, כאילו הדבר הזה, כל עוד
זה עדיין בוער.
101 חטופים לא יחזרו, אני לא חושבת שיש לנו דרך להשתקם. אני לא חושבת.
לגמרי. לגמרי, זה מאוד קשה.
אז אנחנו תכף נדבר על האפליקציה, אבל אני רק אתן סוגריים ואני אגיד שבתוך כל השכול והזיה ובאמת הטרגדיה העצומה שעברתם, יש גם סיפורים מדהימים, ויש לי במשפחה חייל שנלחם בבארי וקשור גם לגבורה. אז כאילו תמיד שמדברים אני אומרת, יש גם סיפורים כל כך מרגשים וכל כך מדהימים של אחווה כזו חזקה בינינו, שאני גם לא שוכחת מהיום הזה, כאילו איזה, איך אנשים קמו, נסעו ופשוט נלחמו שם כדי שאנשים ישרדו, וזה משהו שאנחנו גם צריכים לזכור איזה עמדים יש פה מאחורה.
תגיד, איך הילדים? איך הילדים שלכם?
הילדים שלנו, לי יש תאומים, עדן ושירה, הם בני 23.
אתה נשמע צעיר.
כן. כן, נכון, אבל כן, אנחנו, אני בן 54, ויש לי שני ילדים תורמים, ועדן סוף סוף יצא לטיול הגדול שלו, לפני מספר שבועות, זה נדחה, כי הוא חזר לעבוד עם ילדי הקיבוץ בים המלח, ובעצם עבד בחינוך כדי איכשהו לעזור לשקם את הילדים. ואחרי שהוא ראה שהילדים עוברים לחצרים ועשה איתם את כל המעבר, הוא אמר, אוקיי, הגיע הזמן, אני עושה את מה שהייתי אמור לעשות.
כן, מגיע לו.
אחרי שהיה במילואים ואיבד את החבר הכי טוב שלו שקבור ליד הבנות.
וואו.
אייל קליין.
הוא איבד אותו בצבא.
הוא איבד אותו בשביעי באוקטובר. החבר הכי טוב שלו שהיה אמור לנסוע איתו לטיול הגדול. אז ההתמודדות היא לא פשוטה, כי בשבילו זה היה מאוד מאוד קשה להתאבל על הבנות הדודים שלו ועל הדודים שלו, בזמן שהחבר הכי טוב שלו, שבאמת מגיל צעיר מאוד הם הולכים ביחד. אז האתגרים הם מאוד מאוד מורכבים.
אני חושבת שבסוף אנחנו, והילדים הקטנים, וזה, אנחנו נעבור את זה, הבני 20ים, שגם היה להם את הקורונה, גם היה להם עכשיו את המלחמה, גם היה להם את הנובה, גם החברים שלהם בצבא, הם דור שחטפו את הבומבה הכי חזקה.
כן, אני כל כך מסכים, ואני אומר, התפקיד שלנו, המבוגרים באירוע הזה, זה להראות להם שאנחנו מנסים להיחס בתקווה ולהראות להם שיש דרך לשקם את זה. כי במידה מסוימת אני מרגיש אחריות, כן? אני מרגיש
שאת
מה שאני עושה היום לא עשיתי קודם. את יודע, ביום שני הבא אני אמור להיות בכנסת ולהציג את האפליקציה לחברי הכנסת ולנסות לחבר אותם. לא עשיתי את זה בעבר. פתאום התעוררה אצלי איזושהי נורה שאומרת לי, חבוב, את מה שלא עשית עד עכשיו, אתה צריך לעשות עכשיו.
וזה גם תזמון מעולה, כי אחרים התעייפו בדרך. אז אני חושבת שזה תזמון מעולה, ואולי ככה היה צריך להיות. בוא נדבר קצת על האפליקציה. האפליקציה החדשה שקוראים לה Not Alone, מחברת בין משפחות החטופים לציבור הרחב. בוא נדבר על איך זה קורה.
כן. אז זהו, אז אנחנו אומרים אפליקציה, וזה תמיד נשמע טכנולוגי, כאילו אנחנו מדברים על איזה משהו שהוא ככה טיפה קר ומנוכר, כי הרבה אנשים כששומרים אפליקציה הם אומרים, אוקיי, זה לא בשבילי. זה בעצם, אני אקרא לזה פלטפורמה חברתית אולי, כזאת שמחברת בין קהילת משפחות החטופים, שזה קהילה של 101 חטופים, מאוד מגוונת, אנשים שונים אחד מהשני, כל אחד יש לו את התפיסות העולם שלו, כל אחד רואה את המאבק שלו בצורה אחרת, ומצד שני, החברה הישראלית, כל אותם מאות אלפים, אני אומר בצניעות, אבל יכול להיות שזה הרבה יותר מזה, של תומכים בכל רחבי הארץ.
בטח שזה הרבה יותר מזה.
ואנחנו רוצים להושיט להם יד ולהגיד להם, בואו, אנחנו מבינים שזה קשה לכם, אנחנו מבינים זה קשה גם לנו, וזה גם קשה לכם להחזיק כל כך הרבה זמן את המתח הזה ואת ההזדהות, וכמו שאמרתם כבר, זה פשוט נמהל בכל הסבל שמתקיים בכל שאר גזרות של החברה. יש לנו את המילואימניקים ויש את האלמנות ובאמת משפחות שכולות רבות, והחיילים עצמם שחוזרים חזרה ומתקשים מאוד להשתקם ולחזור חזרה לחיים. יש המון בעלי עסקים ויש באמת את כל מפונים והצפון, זה מסה כל כך גדולה שאנחנו עכשיו מנסים לשמור את הקשב מולם. אני אומר, אוקיי, עזבו רגע אחד, עזבו רגע אחד, תנו לי רגע להגיש לכם רגע את היד שלי, מנסות לעזור לכם להתחבר בצורה הרבה יותר פשוטה וקלה, וליצור איזשהו מקום שבו כולנו יכולים להתחבר, כי אני חושב שהסוגיה של החטופים היא סוגיה שמחברת באמת, כמעט את כל האוכלוסייה, הייתי אומרת כולה.
כן.
קשה להאמין שיש מישהו שלא רוצה שהחטופים יחזרו.
ולמה בעצם הצגת את זה בכנסת?
אנחנו הולכים לעשות את זה ביום שני, אנחנו מארגנים שבאמת מספר חברי כנסת יערכו אותנו שם, ובעצם בסיוע שלהם נוכל לחבר את כל חברי הכנסת אל האפליקציה הזאת, ובאמת להפוך אותם חלק מהתומכים הרבים של האפליקציה.
כן.
בגדול נכנסים not-alone.app בגוגל, אפשר באינסטגרם, ולוחצים על הכפתור, זה מאוד מאוד פשוט, ואתם איתנו, ומאותו רגע מספרים גדלים, אפשר לראות בדיוק את מספר התומכים, אנחנו כרגע בסביבות ה-3,500 מאז שפתחנו את זה בשבת האחרונה.
אז אני מקווה שאנחנו נוסיף לכם עוד, וגם אנחנו נתחיל לעקוב, ואת יודעת מה,
איך אמרת? Not מקף alone
app.
נכון, נקודה app, app, בגוגל, יש לנו אתר גם.
יש איזה כזה מין רקע שחור לבן כזה.
אני רואה את זה, כן.
אני טיפה התקשיתי, אבל אני תכף יושב על זה. את יודעת מה אני מאחלת לאפליקציה הזאת, ברכה ורז?
הנה, הצטרפתי.
את יודעת מה אני מאחלת לאפליקציה הזאת? להיות זיכרון בשביל החטופים שיחזרו, כדי לראות כמה אהבה וכמה אנשים סיפרו וכמה דאגה ואכפתיות, ושיום יבוא והם יוכלו כאילו להסתכל על זה ולהגיד, וואו, מה עברתי? וואו, איפה הייתי? אני לא מאמין כזה, כי אפשר להשתקם, ואני מאמינה שאפשר.
אני רואה שיש פה גם פעילויות שאפשר להשתתף בהם.
נכון, זה בעצם מגיע לפעולות, ואפשר ללחוץ על הכפתור, וכל כפתור כזה מחזיר גם תגובה, רואים שהצטרפת. ברכה,
תורידי לי, אני לא הצלחתי. אני ממש ממש חושבת שזה זמן טוב, וכל מה שאפשר לעשות בשביל שלא נשכח, ובעיקר שמקבלי ההחלטות שלנו לא ישכחו, לא ישכחו, לא ישכחו שיש לנו חובה וערבות והמון המון סיבות שמכריחות אותנו לא להפקיר אותם, כי 400, מעל 400 יום זה כבר מעבר להכל.
בלתי נתפס, בלתי נתפס.
רז מטלון, תורידי לי. אבל אני לא רוצה, זה לעקוב באינסטגרם?
זה גם באינסטגרם, שנייה, עוד לא הצלחתי לפתוח לך.
לא, אבל אני רוצה את האפליקציה עצמה.
את האפליקציה הזמה עם גוגל, פשוט עם החשבון גוגל זה מאוד פשוט אמור להיות, אם לא, אז אפשר גם עם קוד חד פעמי כזה. חשוב לשמור את זה על דף הבית, זה ככה עוזר לחזור לאפליקציה. אז אם זה מאפל, אז לוחצים על share ולשמור על מסך הבית, ובאנדרואיד לוחצים על שלושת הנקודות למעלה, ואומרים לשמור במסך הבית, ואז יש לכם את זה כאפליקציה לכל דבר.
רז מטלון, באמת, 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 תמשיך את העבודה, את העבודה המדהימה, תמשיך עם המרץ, כי אנחנו זקוקים לאנשים עם מרץ כרגע, ולכו תנו בראש, ואמן, נדבר איתך פעם הבאה עם בשורות טובות.
ואני רציתי להגיד שאני חושבת שאתה אלוף, כאילו, היכולת להחזיק את כל האובדן והשכול הזה, ולהמשיך, להמשיך, ולדאוג לילדים, ולדאוג לחטופים, ולדאוג לעם ישראל, זה נדיר, זה כוחות פשוט על.
שנצליח.
תודה רבה.
על ההקשבה ועל באמת על העלאת הנושא, שאני יודע שאתם עושות את זה כל הזמן, וזה כל כך חשוב, ותודה מכל הלב.
יאללה, ביי,
שיהיו בשורות טובות. ביי ביי.
בשיתוף הפרויקט המוזיקלי צמה, אומנים ישראלים מבצעים ניגונים חסידיים אותנטיים. חפשו אותנו באפליקציות המוזיקה. מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
תשמעי, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? מי אנחנו? קטונו, באמת, 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 כמה... מה האנשים עברו פה? כבר הספקנו לשכוח.
כמה כוחות יש באמת. לאנשים, פשוט מתהלכים בינינו, באמת אנשים גדולים.
תגידי, מה התוכניות לסופש?
סופש אני בבית.
מפתיע. מפתיע, באמת.
שבת נכנסת מאוד מאוד מוקדם.
לא, אני שונאת את זה. אני רוצה להגיד לך משהו. היה לי יום צילום השבוע, ואני יוצאת מהאולפנים, וחושך. ואני אומרת, איך אני שונאת את זה? את כבר כאילו מגיעה 8 בערב, ואני גמורה, אני מרגישה כאילו 12 בלילה.
יאללה, הכי לישון.
לא רוצה להיכנס למיטה ב8, מה אני, סבתא שלי.
טוב, את גם ככה קמה ב6.
נכון, אוף, איזה דיכאון, אני לא אוהבת את זה. די, אני חייבת כאילו להתאפס על זה.
אבל מה נגיד, זה עובר, את יודעת, לאוהבי הקיץ, בסוף נגמר הקיץ, ובוא נגיד ככה, לאלה שלא אוהבים את החורף, בסוף יגיע הקיץ, ולאלה שפחות אוהבים את הקיץ, מגיע החורף, וככה אנחנו במחזוריות, ובמעגלים.
אני אמורה להיות ביום שבת בטיול ג'יפים, בוא נראה אם זה יקרה, אני מאוד מקווה שכן.
מקווה שיהיה פה רגוע, ואפילו אפשר בשורות טובות, ודברים משמחים. אני רק אספר לה...
אני יכולה לדמיין את הרגע הזה, שכאילו עוד פעם נשב על המסך, ועוד פעם נראה את החטופים חוזרים, ולהיכנס כזה, ונראה אותם, ונגיד, הנה הוא, והנה היא, וזה, וכאילו, הדבר הזה, את זוכרת כמה...
זה היה כמו להיות על ענן.
וואי, אני לא האמנתי, אני לא האמנתי.
זה היה משהו מיוחד הימים האלה.
שראינו את הילדים האלה חוזרים, זה היה באמת כאילו כזה חד פעמי.
נכון.
יאללה, אני כאילו באמת מתפללת לזה, לזה אני מתפללת, לא צריך שום דבר אחר בחיים, רק את זה.
וואו.
אחרי זה אנחנו נסתדר עם הכל.
אני רק אגיד שיעל פה הרימה טלפון לאורי, נחזור לשיחת פתיחה שלנו.
יואו, יואו, יואו.
והיא בררה איתו את מה שהוא אמר על הברית מילה. וממש אהבתי את המשפט הזה, שבעצם כשאתה עושה ברית מילה לבן שלך, אתה עושה...
זה החבר
עושה...
הדוס שלו, הסביר לנו.
כן, אז אתה עושה... אתה מסכים רטרואקטיבית לברית מילה שההורים שלך עשו לך. איזה סוג של שרשרת כזאת, וטוב שיש חבר דוס. גם לך יש חברה דוסית כשאת צריכה.
נכון, האמת היא זה בא, come in handy מה שנקרא, לפעמים צריך איזו התייעצות קלה, אז זה עובד, זה נכון? כל אחד צריך, או חבר רופא, חבר דוס.
חברה דוגמנית.
חבר בכל תחום, תמיד טוב שיהיה. שיהיה לנו שבת שלום, שיהיו לנו בשורות טובות, נגיד תודה לאמרי בן נוזיאל על הצד הטכני, מילה סוויטלמן, עורכת והמפיקה שלנו, שישי הבא, אותו יום, אותה שעה, אינשאללה עם בשורות טובות. תודה, ברכוש.
אמן. שבת שלום.